היי, אני נויה שילו, רופאה בכירה במחלקה פנימית בשיבא תל השומר. לרוב כשמדברים על רפואה, מדברים על מחלות, טיפולים, פרוגנוזה. כאן אני רוצה שנדבר על רפואה מזווית אחרת. אני רוצה שנדבר על להיות איש רפואה. על ההתמודדויות שלנו עד רגעי הקצה. על איך מקבלים החלטות ואיך ממשיכים מטעויות. וגם על התרוממות הרוח, החיבור האנושי, רגעי האושר והחסד. בכל פעם אהיה כאן ואיתי אורחת או אורח שמתחברים לעולם הרפואה מקרוב או מרחוק, באופן מיוחד וחד פעמי. נשאל ביחד מי הוא איש הרפואה ומה העשייה המרפאת. איך אפשר למצוא רפואה גם ברגעים קשים ואולי בהם יותר מכל? איך התפקיד מגדיר אותנו ובמה הוא מרחיב ומשחרר? באיזה דרכים אנחנו משפיעים על האנשים שאנחנו מטפלים בהם, ואיך הרפואה משנה אותנו, העוסקים בה. אני מזמינה אתכם להמשיך איתנו במסע, לנסות ולהבין ממה עשויה הרפואה, מה הליבה שלה. זוהי הרפואה מבפנים. והיום האורחת שלי היא דוקטור עינת רמון, מרצה בכירה במכון שכטר למדעי היהדות, מייסדת ומנהלת תוכנית מרפא להכשרת מלווים רוחניים, ממייסדות תחום הליווי הרוחני בארץ, וחוקרת מדעי היהדות, מדעי הדתות וליווי רוחני. שלום עינת.
שלום נויה.
תודה שבאת.
בשמחה ממש.
אני חושבת שבני אדם בנויים מגוף, שזה חומר, מנפש ומרוח. אבל איכשהו לא זכור לי שככה התחיל השיעור הראשון בשנה א' בקורס אנטומיה. בבית ספר לרפואה, כמו שאני מכירה, לומדים בעיקר על הגוף, פחות על הנפש, ובכלל לא על הרוח. חלוקת הקשב הזאת, האופן שבו ניתנים הדגשים ומוקדש הזמן בתקופת הלימודים, ממשיכים במובנים רבים גם לאופן שבו הרפואה נעשית, מתוך היום-יום של המחלקות בבתי החולים. אבל זה שאנחנו לא מקדישים תשומת לב למשהו, לא מבטל אותו, או אומר שהוא לא קיים. אני מוצאת שהרבה אנשים, בעיקר בהתמודדות עם מחלה, כאב וקושי, מגלים בתוכם את הרוח ומנחיכים אותה, באופן שהוא בלתי תלוי בהגדרות של דת או סממנים חיצוניים של דתיות. וגם אנחנו, כאנשי רפואה, שואלים לא פעם ומבקשים התייחסות לרוח, כדי להבין את האתגרים שאנחנו נדרשים אליהם בעבודה היומיומית שלנו, גם בתוך כאב וסבל וגם בתוך ריפוי והבראה. ליווי רוחני, העיסוק המקצועי שבמרכזו רוח, הוא תחום יחסית חדש. ליווי רוחני עדיין סולל את המסלול שלו במערכת הרפואה ואת הגדרת התפקיד שלו בתוך קשת כלי הטיפול הקיימים, וגם לשם יש משמעות. המילה ליווי היא בעיניי חלק עצום מלהיות איש רפואה. עצם הנוכחות שלנו ליד אדם אחר, לשמש עדות לתהליכים שהוא עובר. יש בהם חלק עצום ממשהו בעיניי מחולל רפואה. יש בתוכה גם את הצליל של המילה לב. Mm-hmm. ורוח, שכבר אמרנו, שהיא חלק מהמבנה שלנו כבני אנוש.
נכון.
אז אני סקרנית היום לדבר איתך על ליווי רוחני. איך הגעת לעסוק בו ומה הוא עבורך? מתי אנשים מבקשים ליווי רוחני, ואיך בעינייך ליווי רוחני מתחבר לרפואה? מה הדברים שמצאת בעבודה עם חולים בבתי חולים, שליווי רוחני משתלב בהם? מה גילית על אנשי הרפואה שליווית? ואיזה תובנות אפשר לזקק מתוך עולם הרוח, לתוך העשייה הגשמית, היומיומית? הרבה דברים.
ממש.
ממש.
אני חושבת שיש פה איזה מלכוד של רפואה מודרנית. שאת אומרת גם על, על כך שלמדתם בית ספר לרפואה על הגוף, מעט על הנפש, וברוח בכלל לא דנתם. ובאיזשהו מובן הרוח היא נותנת יותר כיוון, בשביל מה בכלל לחיות, מה משמעות החיים, איזה חיים אנחנו רוצים לחיות. ואנחנו בעולם המודרני שיש בו טכנולוגיות מופלאות, באמת שלא דמיינו, הפכנו להיות עבדים של הטכנולוגיות האלה בכל מיני דרכים, ואחת מהם, אחת הדרכים האלה זה בתחום הרפואה. זאת אומרת, הציפייה היא שהטכנולוגיה, לא משנה הכימית, הפיזיקלית, מה שזה לא יהיה, החומר, ייתן את הפתרון. ולפעמים הוא נותן, ולפעמים הוא לא נותן. ואז מה? ובעצם השאלה המהותית, בשביל מה לחיות, איך לחיות, בשביל מה בכלל לעשות את כל המאמץ הזה, היא לא עומדת על השולחן.
אני רוצה לשתף אותך במקרה שהיה לי. יש משהו ברפואה שנקרא מקרה מתגלגל. אנחנו עושים את זה עם הסטודנטים ועם המתמחים, אני מגלגלת להם מקרים. התחיל ככה ואיך זה התגלגל, ולי יש מקרה מתגלגל, שזה פתק שהתחלתי אותו בדיוק לפני שנה, ב-27 באפריל 2021.
מדהים.
אנחנו נפגשות ב-27 באפריל 2022, וזה אולי אחד המקרים שמבחינתי מהווים את משהו בעיניי לבואי רוחני ברפואה, ואני מקריאה לך ככה.
כן.
אנחנו נעשה את זה ככה כל פעם, נקרא קטע מהמקרה המתגלגל, ונמשיך ביחד, בסדר?
כן.
מעולה. אישה בת 50 וקצת.
כן.
סרטן שד כבר יותר מ-20 שנה. עוד קו טיפולי ועוד קו טיפולי, ועכשיו היא מאושפזת אצלנו, הולכת ומדרדרת בגלל גרורות במוח ובקרומים שעוטפים אותו. פיזור לפטומנינגיאלי. אישה כזאת מתוקה, בלי משפחה משלה, סיפרה לי שבשנה וחצי האחרונות מאז הקורונה היא עובדת מהבית. בזמן הזה היא קידמה את התמה של הבניין שבו היא גרה, וסוף סוף גם שיפצה את הדירה שלה בדיוק כמו שהיא רצתה. סיפרה לי שהיא מציירת, שפעם למדה שנה בבית צלל, אבל נגמר לה הכסף, אז היא הלכה ללמוד מה שהיא קראה לו מקצוע רציני של מבוגרים. אני חוזרת למחלה שלה. הקו הטיפולי הבא, לפי הספר, הוא קרינה, לכל המוח. Whole Brain Radiation. אני שואלת את עצמי, זה מה שכתוב בספר, אבל זה מה שנכון לה? האישה צלולה, ואומרת שהדבר שהכי חשוב לה זה לשמור על הצלילות שלה. מה יותר מאיים על הצלילות שלה? הגידול או הקרינה? אמרתי לה, נדיר שאני אומרת ככה, אבל לכי ותשאלי את כל השאלות. מה תהיינה תופעות הלוואי? מה התועלת הצפויה? תוודאי שזה מה שאת רוצה. היא הולכת לפגישה נוספת, מתייעצת שוב לשאול שאלות היא יודעת. מחליטה ללכת על תוכנית הטיפול בקרינה. ועוברת להמשך אשפוז באונקולוגיה בערב יום העצמאות. אני ממשיכה לעקוב אחרי המרחוק, במחשב, בדיווחים כתוב שהיא הולכת ומדרדרת, מתפוררת, הצלילות מתפוגגת ונאחרת. באתי לבקר אותה באונקולוגיה, החדר שקט ונעים, אפלולי. מצאתי אותה שוכבת במיטה בתנוחת עובר, פנס בעין מנפילות בימים האחרונים, קראתי בשמה והיא פקחה חריצי עיניים, שאלה איפה אני, והשאר מלמולים שלא הצלחתי להבין. אישה שעד לפני כמה ימים דיברה איתי וצחקה וסיפרה לי על החיים שלה. שהגיעה מהבית שאותו רק עכשיו סיימה לשפץ בדיוק כמו שהיא חלמה. ניסיתי בעברית, ניסיתי באנגלית, לא הלך. בסוף רק ליטפתי לה קצת את היד והלכתי. לא מבינה מה אני עושה פה. אחד הדברים שיצאתי משם, אני זוכרת את עצמי יוצאת מאונקולוגיה, הולכת חזרה למחלקה ומרגישה אוזלת יד נוראית, כאילו הרפואה הגיעה לקצה, בושה, ממש כאילו שאלה של מה עשית, איך עזרתי לה, האם עזרתי לה, ומה מפה הלאה, וזה באמת שלב שהוא מאוד מאתגר לאנשי רפואה כמו שאני מכירה אותם, ולרפואה כמו שאני מכירה אותה, מה קורה במחלה כשאין יותר סיכוי לרפא את הגוף. ככה מתחיל המקרה, אני רואה אותך מהנהנת, מה את חושבת?
המטופלים הרבה פעמים אפילו לא מרגישים בני חורין לבחור משהו שהוא לא הולך בכיוון הזה.
כן.
אפילו אם הרופאים יהיו כנים ויגידו להם, תשמעו, יש פה סיכון כזה וכזה, שהרבה פעמים גם הרופאים מרגישים שאם הם לא ייתנו את הדבר, אז הם יהיו במצב של כישלון, במצב של בושה, שהם לא סיפקו את השירות שהם אמורים, גם הציפייה מהרופאים היא מאוד מאוד לא ריאלית, הרופא הוא לא בורא עולם, הוא לא כוח עליון, איך שנבין, איך שכל אחד מבין את הכוח העליון, הוא אדם שעושה כמיטב יכולתו, הוא או היא, ויש טכנולוגיה ותרופות שעושות כמיטב יכולתן.
אבל זה לא 100%.
וזה לא 100%, וזה לא יכול להיות 100%, וזה עובד על אחד כך ועל שני אחרת.
נכון.
ובכלל החשיבה שאנחנו מחזירים את האוטונומיה לאדם, הרבה פעמים האדם בכלל לא רוצה את האוטונומיה הזאת. זאת אומרת, זה מפחיד לבוא ולהגיד, אני עכשיו לא לוקח את הטיפולים האלה, ואני רוצה לחיות חיים איכותיים עד יום מותי. אבל בשביל זה אני צריכה להשלים עם זה, שלא יהיה פה איזה תרופת קסם שתבריא אותי.
כן.
אבל אני יכולה בטיפול פליאטיבי, ואני גם מדגיש שהליווי הרוחני הוא לא רק לטיפול פליאטיבי, הוא בכלל כן. לכל מיני מצבי חיים, גם לאנשים לא חולים.
כן.
אבל הטיפול הפליאטיבי בהרבה מובנים מאריך חיים.
נכון.
אבל צריך להחליט שאני לא מקבלת פה איזשהו נוסחת קסם. וקשה מאוד, לא רק זה שאנשים, הרבה פעמים בני משפחה לוחצים, והרבה פעמים אנשים עצמם לא מרגישים מבחינת איך שהחשיבה שלהם פועלת, להגיד עד כאן, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה, אני רוצה לחיות כך וכך, ואני אחפש ערוצים אחרים ואני אקח את האחריות על עצמי, איך אני ממשיכה לחיות עם המחלה, ואיך אני נפרדת מהחיים ברגע שהיא רגע שפרידה מהחיים, והרבה פעמים הרגע שפרידה חיים מתעכב בכלל, כי אנחנו הרבה פעמים גם שואלים מה זה סוף חיים, אנחנו מטפלים הרבה פעמים מלווים חולי אלצהיימר, שהם בסוף חיים מעל 10 שנים סוף
כן.
חיים, זאת אומרת, מהו סוף חיים בעצם?
נכון.
ומהם החיים
בדיוק,
גם.
סוף החיים קשור להגדרה של מהם החיים.
בדיוק.
את יודעת, יש ממש עניין שאני מרגישה אותו, הרבה פעמים בסיטואציות רפואיות, בין אם הייתי בהם משתתפת ובין אם הייתי בהם מתלמדת, משתתפת פעילה, מובילה או מתלמדת, יש באמת איזושהי שינוי פאזה בין מפגש רפואי שהוא לצורך העניין נקרא לו תכליתי, הנה תרופה שאני יכולה להציע, לבין מפגש רפואי שכאילו הוא לא תכליתי מאחר ואין לי שם תשובה, או פתרון או הצעה שתשנה לכאורה את מהלך הדברים. ויש שם המון שתיקה וגם המון פחד ואפילו כמעט חמיצות כזאת. אני לא יודעת, זה מין מפגשים כן. שהרבה פעמים מוחמצים ומחמיצים במובן הזה שכאילו הרפואה סיימה את תפקידה כשאין יותר מה להציע. וגם הרופא מרגיש שם הרבה אוזלת יד, כי אנחנו מקצוע של דוינג, של עשייה. וגם המטופל הרבה פעמים מרגיש ננטש.
כן.
כי אני רוצה, אולי הוא רוצה אותי בתור הבן אדם, אפילו אם אין לי תרופה לתת.
יופי, וזה מאוד מאוד חשוב להגיד שהאדם שמתמודד עם מחלה, את יודעת, אנחנו עובדים עם עמותה בשם מנדלת הלב, שהיא מלווה אנשים שמתמודדים עם סרטן ומשפחותיהם בכל מיני דרכים. אנחנו הם מלווים אותה בכל מיני דרכים,
כן.
בכל מיני מצבים, גם כאלה שממש הבחנה מאוד קלה, וכאלה שהם מצבים סופניים, גם אנשים שהם אחרי
כן.
פרידה מכירים, ממש ככה נותנים מעטפת שלמה, ואנחנו התלמידים שלנו, עם הדרכתי והדרכת מי שעובדת איתי, מתמחים שמה, ובהדרכה של מישהי מטעם העמותה.
כן.
ולמדתי גם להשתמש במונח הזה שלהם מתמודדים.
כן.
או עמותת תעצומות משתמשת במילה פגשו סרטן. זה לא,
כן.
זאת אומרת, עצם העניין הזה שהזהות של מי שיבחנו אצלו מחלה כזאת, הוא לא חולה. זאת בחירה להגיד שאני מתמודד, שאני פגשתי את זה, ולא להגיד, לא לזהות את עצמי כאדם חולה, זאת גם איזה סוג של התבוננות,
כן.
מה בעצם קרה לי, איזה פרשנות אני נותנת למה שקרה לי, והפרשנות הרבה פעמים משפיעה על אופן ההתמודדות של האדם המלווה, או של האדם המתמודד עם הדברים האלה, בכל מצב בחיים. אבל אני חושבת שבאמת יש פה איזשהו מצב שאנחנו גם מוצאים אותו, שלפעמים אנשים במחלקות שהן באמת מחלקות אונקולוגיות, בעשו את כל הטיפולים, את כל הפרוטוקול, כבר אין מה להציע.
כן.
ואז הרבה פעם אחת קרה לנו שתלמיד, מלווה רוחנית, אמרה, למה האישה הזאת ממשיכה לבוא למחלקה?
כן.
למה היא לא הולכת לים? למה היא לא הולכת לטבע? ובהדרכה על העניין שהיא באה למחלקה כי שם הקהילה שלה.
כן.
שם האנשים שהיא פוגשת.
כן.
לא מעניין אותה טבע, ים, כל הדברים האלה. היא רוצה לפגוש אנשים, היא רוצה את המפגש האנושי.
כן.
ובאמת, המצב הנואש בסיטואציות האלה שאת מתארת, הוא מצב של עכשיו יזרקו אותי ואני אהיה לבד. ואילו היינו יכולים לתת לאדם מעטפת שלא לא תהיה לבד, באמת רציתי פה לצטט את גורדון, אהרון דוד גורדון כתב ב-1921, מכאן ברגעים מיוחדים של קושי, סבל, אי הצלחה, רגע של בדידות מיוחדת, של תלישות מכל העולם, המגיעים עד לידי הייאוש וירידה. לא כל אדם יכול לעמוד בקומה זקופה יחידי, בודד בפני רוחות ושערות, זאת הנקודה. רוב בני האדם אינם עומדים זקופים, אלא כשהם עומדים צפופים, נתמכים איש ברעהו.
כן.
עכשיו, זה עומק הליווי הרוחני, זאת אומרת, שאנחנו מנסים לתת לאדם את התחושה שהוא לא עומד לבד, שהוא יכול לעמוד זקוף, שיש מישהו שעומד לידו.
כן.
עכשיו, כמובן, גם אנחנו לא בורא עולם, לא כוח עליון, אנחנו בני אדם, אנחנו באים ונכנסים, אבל אנחנו הרבה פעמים ננסה לעזור לאדם למצוא מי יעמוד איתו,
כן.
בסיטואציות האלה. ואילו היו לאנשים מצבים או אנשים ש, או קהילות או מסגרות כאלה שתומכות, ייתכן והיו מרגישים בני חורין להחליט שהטיפול הזה לא מתאים לי.
כן.
ואני אמשיך לחיות חיים מלאים של יצירה, של תכנון, של ציור, עד כמה שיתאפשר, ואני אפרד מהחיים בשלום, מתוך המקום של הזקיפות.
כן.
היצירתית שלי, של הזקיפות הרוחנית שלי.
כן. אני מאוד מתחברת לדברים שאת אומרת ומעלים בכל מיני מחשבות. אני חושבת, הרי כולנו מרגישים את הדבר הזה כבני אדם, נכון? כשבא מישהו ועומד לצידי, ואיתי בהתמודדות הזאת, ואומר לי, אני תחת לא לבד. כמה
יש.
זה מחזק אותנו.
בטח.
והדבר הזה, הוא חלק ממי שאנחנו כבני אנוש, נכון? גם
ממש.
כשאני באה לעשות תפקיד, כרופאה,
נכון.
כמורה, כשוטרת,
ממש.
כלא משנה מה, אני עדיין עושה אותו כבת אנוש, ולא
כן.
כמכונה.
נכון.
או כרובוט,
נכון.
והאיכות הנוספת הזאת, או אולי לא נוספת, אולי בבסיס של הכל, חלק עצום מהעשייה שלנו, אבל אנחנו לא מדברים עליו כשאנחנו עושים רפואה, ואז אני אומרת,
זה, אני אוסיף, זה היופי של הרפואה.
זה היופי של הרפואה, אני חושבת שזה היופי של הרפואה.
זה המקום היצירתי,
נכון.
זה באמת המהות העמוקה של הרפואה.
זה מה שממלא, זה גם מה שממלא את הרופא.
בוודאי.
כי אני אומרת, הנה הדבר הזה שעשיתי אותו עכשיו, יש בו ממי שאני, לא מהספר שקראתי ולא מהתואר שקיבלתי, אלא ממי שאני, מהבן אדם שאני. וזה באמת אחד הדברים שאני מרגישה שאותי הכי ממלאים בעשייה, והוא קצת סודי, אנחנו לא מדברים על זה אחד עם השני, אבל הוא מאוד, הוא מין אמת שורשית כזאת, והיא נורא מעניינת אותי, וזה בדיוק מה שקרה עם החולה הזאת, אני רוצה לספר עליה. אם אפשר להמשיך.
כן, כמובן, אני רק אגיד שזה לא, הלימוד שלך הוא לא נפרד ממי שאת. זאת אומרת, אני חושבת שהמימד היצירתי הוא השילוב של הידע,
כן.
עם האינטואיציה,
כן.
עם החזון,
כן.
עם האישיות.
כן.
כן, ולכן יש פה משהו באמת חד פעמי לכל רופא, לכל אדם, מבחינת העשייה המקצועית.
ממש.
זה לא שאת מפרידה פה בין זה לזה, אלא את ממש עושה אינטגרציה.
נכון, מביאה זה מכלול.
נכון.
אוקיי. אז המשכתי ללוות אותה וגם המשכתי לכתוב עליה, ואני רוצה לספר לך.
כן.
ממש בזמנים האלה לפני שנה. אז אני קוראת. המשכתי ללוות אותה, גם במחשב וגם במחשבות. בגלל ההידרדרות המהירה במצב, החליטו לעצור את הטיפול בקרינה, שאין לו תוחלת. בכל פעם שהייתי נכנסת לתיק שלה, במחשב, הייתי בטוחה שהפעם הרקע של השם יאפיר. הסימן במחשב שהיא נפטרה. אבל לא, היא עוד הייתה איתנו, והחליטו להעביר אותה להוספיס. בהתחלה, כשעוד הייתה באונקולוגיה, הייתי באה לבקר אותה לכמה דקות, יושבת לידה, אבל לא נשענת על המשענת של הכיסא, לא מתרווחת עד הסוף, לא נמצאת בנוכחות מלאה. גם לפני הביקור הראשון שבאתי לבקר אותה בהוספיס, היו איסוסים. הייתי צריכה דרבון עצמי, וגם חיצוני, פחדתי לבוא. כשהגעתי, דבר ראשון חיפשתי את המשרד של המנהלת. נשארתי באזור הנוחות. ניגשנו יחדי ואני לחולה שלי, ואני בכל מעט רשמי. זוכרת אותי? אני הרופאה שטיפלה בך בפנימית. יש לך שאלות לשאול אותי? הסתכלה עליי, מזהה אותי, וענתה, אוהו ועוד איך. אבל אחר כך שתיקה. לא הצליחה לבטא אף שאלה במלואה. התחלה של שאלה על התוכנית לטיפול הבא, קצת מילים בז'רגון רפואי, חיתוך דיבור של עורכי דין, שברי משפטים ומונחים שמעידים על בלבול פנימי, אבל עוד מחוברת למי שהייתה. שבתי לידה כמה דקות בשקט, והלכתי הביתה. זה היה עניין שם, שמצד אחד היה לי מאוד קשה לבוא, מצד שני משהו משך אותי כל פעם לחזור אליה.
ברור.
מה ברור לך?
ברור שהיה ביניכם חיבור נשמתי, וגם ברור שהיא העלתה איזושהי דילמה מקצועית, שאת צריכה לברר עם עצמך.
מעניין. למה את מתכוונת?
בדיוק הסוגיה הזאת של היכולת להעצים, את ניסית לעשות את זה, אני חושבת שהיא לא הייתה במקום הבשל, כי לא היה לה אולי מי לשוחח עם זה, כן. כי זה לא החלטה הקונבנציונלית של המטופלים.
נכון.
שזה גם דבר מאוד מצער, זאת אומרת שפה יש פה איזה מלכוד מסוים,
כן.
שהרופאים מרגישים שמצפים מהם למשהו מסוים, והחולים מצפים למשהו מסוים, ואז זה לא יכול לעבוד, כי
נכון.
לטבע, למהלך העולם, החיים, יש תוכנית אחרת,
כן.
ואז במקום הזה נוצר איזשהו תסכול,
כן.
וזה ברור שזה משהו שאת, תחשבי עליו, כל רופא רגיש לדעתי היה חושב על זה, מנסה לברר. אני הרבה פעמים עם המלווים שלנו שאני מדריכה, אומרת, תחשבו מה הייתם עושים בפעם הבאה,
כן.
כשמגיע לפתחכם מקרה כזה.
כן.
כי נניח אם החולה או המלווה שהוא לא חולה, נפרדנו מהם בצורה כזו או אחרת, אם זה בגלל מוות או בגלל סיבה אחרת, אז מה עשינו? אנחנו מתבוננים במקרים האלה ושואלים, אז מה היינו עושים בפעם הבאה?
כן.
האם היינו אומרים משהו אחר, היינו שואלים משהו אחר, היינו שואלים בצורה אחרת?
כן.
כי אנחנו כל הזמן לומדים בחיים שלנו, מהאתגרים שהחיים מזמנים לנו.
ממש. היה שם משהו, אני חושבת שהיא גם מאוד נכנסה לי ללב באופן אישי, זה תמיד נורא מעניין אם יש, מי החולים שנכנסים לנו ללב, אם יש, כאילו שזה נהיה מין משהו שהוא יותר אישי, שזה עניין מעניין, וגם היה משהו שנורא סקרן אותי בשלב שבו היא נמצאת. כאילו אין יותר טיפול, אבל היא לא מתה.
כן.
היא נשארה בישורת האחרונה הזאת שהלכה והתארכה, היא הייתה בהוספיס, שההוספיס זה מקום מאוד מיוחד בתל השומר,
כן.
את יודעת, זה הבית הקטן הזה בקצה תל השומר, שנראה מאוד שונה,
כן.
ועל פניו יש שם הרופאים, ואנשי צוות של הסיעוד, אבל הוא נראה מאוד שונה, גם בויזואליות שלו, ומשהו שם באמת נורא נורא משך אותי להמשיך ללוות אותה, ואז אני ממשיכה להקריא,
כן, כן.
ממשיכה לגלגל איתך את המקרה, כן. באיזה שבת, שהייתי בכוננת, אחרי שסיימתי ביקור במחלקה, באתי שוב. הפעם אפשרתי לעצמי להיות יותר בנחת. ניסיתי להזכיר לה מי היא. להמשיך את השיחה האחרונה שלנו מהמחלקה. פתאום עלה לי רעיון להראות לה בטלפון שלי ציורים שלה, שהיא תיארה לי בעבר כקומיקס. רישומים מדויקים ומלוטשים של התרחשויות חיים, שהיא העלתה לאינסטגרם בחשבון סודי וסיפרה לי עליו. היא שמחה על ההצעה, אבל לא הצליחה למקד את המבט במסך. מצאנו את המשקפיים שלה, המטפלת שלה ואני, ולרגע נראה שנפטרה הבעיה, אבל היא עדיין לא הצליחה לראות. אולי היא עברה במחשבה. עדים והדים של אדם שהולך ונמוג, ומתפוגג. התחלתי להקריא את המשפטים שהיא כתבה, מילים שמלוות את הרישומים. אחד מהם היה Happy Birthday, Abby Baby. עם ציור של לינקון. היא אמרה לי שזה שיר מהמחזמר האהוב עליה הר. פתחתי ספוטיפיי ושמתי את השיר. והיא התחילה לשיר. ואני הצטרפתי אליה. ושרנו עוד שיר, ועוד שיר, ועוד אחד. שירים באנגלית של פעם. ניסיתי לנחש מה היא אוהבת, לקלוע לטעם שלה, ביטלס וסיימון וגרפונקל, וג'וני מיטשל וקרול קינג. כל חיוך שלה מחמם אותי, הצלילים עוטפים אותנו, וממלאים את החדר אור. ואז היא התעייפה, ונרדמה עם מוזיקה על השפתיים. זה היה איזה נקודת מפנה מאוד 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 מיוחדת, וממש רגע שהרגשתי בו התרוממות רוח נורא גדולה. פתאום את יודעת, זה היה אני והיא, והמוזיקה, והרגשתי שהמוזיקה יוצרת איזושהי פרספקטיבה, איזושהי נקודת רוחק, שמצמצמת את כל ההבדלים בינינו, של הבריא והחולה, של הרופא והחולה, של ה... כל הפערים המדומיינים האלה בינינו, המוזיקה מצמצמת אותם, ואנחנו יכולות פשוט לשיר ביחד. זה היה מאוד מאוד מיוחד.
מדהים. זה ממש עבודה של מלווה רוחנית.
זה היה נורא כיף. זה היה בשבילי נורא כיף.
זה הסיפור.
ואני ממשיכה להקריא ולגלגל איתך את המקרה. המשכתי להגיע, בתקווה לשחזר את החוויה. אבל היא הלכה ונמוגה. כמעט כבר לא דיברה. וגם מוזיקה היא לא רצתה לשמוע. ניסיתי לדבר אליה, לייצר שיחה. בדיווחים במחשב, קראתי שרוב היום היא ישנה, אבל מתעוררת מדי פעם ובוכה באי שקט. בוכה שהיא פוחדת למות. המטפלת אומרת לי, היא חוזרת מהר לישון. אני קוראת לרופאה, אבל היא לא תמיד פנויה כשהיא עודרה, כדי לדבר. צריך סבלנות שם, לאיטיות הדיבור ולאיטיות ההבנה. לטוות כל פעם מחדש את חוטי התקשורת. המטפלת שלה אומרת לי, ואולי גם לה, עוד לא פגשתי מישהו שעומד למות ולא פוחד. התיישבתי לידה ושאלתי, את יודעת איפה את? היא הסתכלה מסביב ושאלה, הזיזו אותי? התחלתי להסביר לאט לאט מהו המקום. נזכרתי בעדינות גם את המילה הוספיס. אמרתי לה שזה מקום נפלא, בדיוק מה שהיא צריכה עכשיו. אמרתי לה, אני רופאה. אני מכירה את המקרה שלך. אני פה עכשיו. יש משהו שאת רוצה לשאול אותי? יש משהו שאת רוצה שנדבר עליו? שתיקה קצרה, ואז היא אמרה כן. הייתי בטוחה שהיא תשאל אותי מה מצב המחלה שלי. יש עוד טיפול? מה יהיה איתי? אבל אחרי שתיקה היא אמרה, יש לי דברים להגיד על החיים ועל המוות. אמרתי לה, אני רוצה לשמוע. ואז היא אמרה, אני רוצה הוגיה. והמטפלת מצאה הוגיית בית חולים, כזאת בודדת, עטופה בסקית ניילון קטנטנה, ופתחה את העטיפה באצבעות שקטות וזריזות, והגישה לה לפה. ותנועות האכילה עוד היו כל כך עדינות ומחוברות. ואז היא בלה את הביס מההוגיה, שתקה, ושאלה, אני אראה שוב את אחותי?
וואו,
שקט. נתתי לשתיקה לפעול מתחת לפני השטח, לרקח את הסלעים, לפלס דרך לאמת לפעפע, ואז ביקשתי ממנה, תספרי לי, מי הייתה אחותך? והיא לא ידעה איך להתחיל. אז דרך שאלות מוליכות של כן ולא, היא סיפרה לי שהיא הבחורה, ושאחותה הייתה צעירה ממנה בשש שנים. סיפרה לי שהן היו חברות, ובתור ילדות הן היו מציירות ביחד, ואופות. וכך העלינו יחד את הסיפור הטוב, את הזיכרונות המתוקים. ואז היא שאלה אותי פעם נוספת, אני אראה אותה שוב? אמרתי לה שאני לא יודעת, שזו לא שאלה ברפואה, אבל יכול להיות שכן. ועצם זה שאת שואלת, אומר שיכול להיות שיש לך איזושהי אינטואיציה. שאת יודעת משהו שאנחנו לא. ככה, בעדינות, בכל שקט. והרגשתי שאני עונה נכון, שהכוונה טובה. והמטפלת עומדת מעלינו, נשענת על מעקי המיטה. מדי פעם הצצתי עליה, והרגשתי שהיא קצת עמומה ממני, אבל תומכת במה שאני עושה. אז כמה שבשתיקה. ואז החולה שלי אמרה לי, אף פעם לא חשבתי שיראה אותה שוב. ואחרי כמה ימים באתי שוב, והיא הייתה שקועה לגמרי. פקחה עיניים לשברי רגע כשקראתי לה, אבל לא הביטה לכיווני, לא הגיבה לכלום. מטפלת אמרה לי שמאז השיחה האחרונה היא כאילו שחררה. הפסיקה לאכול ולשתות. לא הבנתי ממה שימה אותי, ונכנסתי אוטומטית לעמדת התגוננות, התחלתי להצטדק, אמרתי לה, לא אני העליתי את עניין אחותה, נתתי לה להוביל ולנווט את השיחה, אני הצעתי לענות על שאלות רפואיות, או על כל דבר שמטריד אותה, והיא שאלה על האחות. למה אני מתגוננת? משכתי כיסא, קרבתי למיטה, התיישבתי לידה, רובה כבר לא איתנו. מדי פעם מביט פנים שלרגע פירשתי כמו צחוק ולרגעים כמו בכי. בעדינות ניסיתי להניח עליה את היד והרגשתי שזה לא נעים לה, אז משכתי בחזרה. ישבתי לידה עוד דקות ארוכות, המהמתי את שיר על נחלים, שאיתו הרדמתי בלילה שלפני כן את הבן שלי. קצת הרגשתי שהיא נרדמה, נשימות שקטות ואיטיות. התרוממתי, הזזתי בחרישיות את הכיסא. נפרדתי מהמטפלת והלכתי הביתה. היום הציירת האונקולוגית שלי זלגה לי בין האצבעות. אחרי כמה ימים התכוונתי לבוא לבקר אותה שוב, זה היה שוב שבת, ניסיתי לעשות את תרגילה לבוא אחרי ביקור במחלקה, ובבוקר כשהייתי בדרך למחלקה המטפלת התקשרה אליי וסיפרה לי שנפטרה בלילה שלפני כן.
מדהים.
כן. כן.
נהדר, ממש את שאלת את השאלות הנכונות, ממש נתת לה מרחב פרשני, וזה מאוד חשוב, כי אנחנו, חשוב לנו מאוד לדייק, לא לשקר.
כן.
כן, אנחנו לא יודעים מה יש מעבר.
כן.
למסך של המוות.
ברור.
ואני, ככל שאני הופכת בזה, אני גם חושבת שאנחנו... טוב שאנחנו לא יודעים, כי אחרת היה לנו קשה להתמקד פה בחיים ולחיות.
נכון.
זה לא שאין מסורות על הדברים האלה, יש, אבל גם תמיד יש עמימות ואי ידיעה מלאה, גם במקומות שיודעים, גם יודעים שלא יודעים. והיכולת לשוחח על הנושא הזה בכנות, בלי... להיות יותר מדי ספציפי, כן, בלי יותר מדי מתאר בדקדקנות, כי אנחנו באמת לא יודעים, ומצד כן. שני לפתוח את האפשרות,
כן.
כמו שאמרת, אם יש לך אינטואיציה, כנראה שאת לא סתם אומרת את זה.
כן.
ויש בזה גם משהו מאוד מרגיע, בכל התהליך הזה.
נכון.
שהפרידה מהחיים היא לא תמיד דבר טרגי. יש מצבים שכן ויש מצבים שלא.
נכון.
ואם אנחנו בשלים לזה, מוכנים לזה, ופה באמת השאלה של החינוך בכלל בעולם המערבי, זה לא רק שאנחנו מצפים שכל מיני בני אדם או מכונות ייתנו לנו איזה מוצרים כאלה או אחרים או... או תסריטים כאלה ואחרים, אלא שבאמת אנחנו לא מתחנכים עם איזושהי שאלה של הקיום שלנו, למה הוא, מה התפקיד שלי בעולם,
כן.
מה התפקיד שלנו בעולם, מה הייעוד, איך אנחנו מתכוונים לעבור את מסע החיים, כן, לפעמים באמת יש הפתעות, התכוונו למשהו אחד, קרה משהו אחר, אבל כן. יש פה איזו התכווננות, היום מעט מאוד יש דיון על הדברים האלה,
כן.
וזה גם כולל בשלב מסוים של החיים לחשוב מה אנחנו, איך אנחנו רוצים לסיים, להיפרד, כן, מה היה עדיף בינינו. וגם מצד שני אני חושבת שלא צריך לחשוב על זה יותר מדי, לא צריך יותר מדי להתאהב במוות, אנחנו צריכים לחיות, כן. לחיות פה את החיים, ליהנות מהם, לשמוח בהם.
כן.
אבל זה מאוד... אבל כל האומנות של הליווי הרוחני במצבים האלה ובכלל, היא לשאול שאלות עדינות, לראות, לפתוח את הפתח, אבל לא להכניס לתוך הפתח תכנים שהם לא שם.
כן.
כן, אם הם שם, הם שם. כן. אם הם לא שם, הם לא שם. אז לתת למלווה את המרחב הזה, להיכנס לדלת, לדלתות השונות, כן? עכשיו, אני רציתי גם להגיד על הליווי הרוחני, שהרבה פעמים אומרים, תביאו לנו סטטיסטיקות, תביאו לנו מחקרים כמותיים, שזה מצליח. ואני תמיד אומרת, אי אפשר. יש מחקרים כמותיים שהמטופלים מרוצים שיש ליווי רוחני. יש מחקרים כמותיים על מה הם דיברו בליווי רוחני. ומה זה נקרא ליווי רוחני מוצלח? יש אדם שצריך לעזור לו להיפרד מהחיים בשלום, ויש אדם שצריך לעזור לו להיאבק על החיים.
כן.
ואי אפשר לדעת, זה אפילו לא תלוי גיל, זה אפילו לא תלוי מחלה, יש אנשים במצבים אונקולוגיים מאוד 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 קשים, שהם נאבקים וכן מצליחים, כי כנראה זה עכשיו צריך להיות המסע שלהם, עוד לא הגיע זמנם להיפרד מהעולם, הם צריכים עכשיו לשנס מותניים, להיכנס לכל הדברים האלה, על כל העליות והירידות, אבל אנחנו גם לא יכולים לדעת את זה בשבילם, הם יודעים את זה בשביל עצמם, אנחנו צריכים לעזור להם, לעזור לעצמם, לחפש בתוך עצמם את המשאבים, את החזון, את התקוות, את הדברים, ואז להבין מה הדבר שהם צריכים לעשות. ומצד שני, יש מצבים שהמלווה הרוחני, צריך לעזור לאדם למות בשלווה, בטוב, אבל זה לא משהו שהוא מוכתב באיזושהי צורה, או שאנחנו אפילו יודעים אותו לפני שאנחנו מכירים את האדם, ואנחנו בטח לא יודעים, הנקודה היא לעורר אצל האדם את הידיעה הזאת, זה מה שאת אומרת, לעורר אצלם את הידיעה הזאת.
אז איך בעצם את ניגשת לבן אדם שאת כמלווה רוחנית, בעצם איך את מגלה בתוכו איזה סוג של ליווי הוא צריך ממך?
יש תחום כזה שנקרא, תחום ידע, שנקרא הערכה רוחנית. זה מה שאנחנו לומדים, זה מאוד מעניין, זה לא אבחון, זה הערכה. אז זה מאוד עדין. יש כאן שיטות של הערכה, בדיוק הנקודה הזאת של השאלות, של ההקשבה, לשמוע מה נאמר בין המילים, בין השורות.
כן.
לנסות להבין מה בעצם החזון של האדם המסוים. להבין מה המשאבים שלו.
כן.
בסופו של דבר, זה, הם עוזרים לעצמם, הם מוצאים את הכוח הפנימי שעוזר לעצמם. וזה שוב חוזר קצת למה שאמרתי קודם, כן, אנחנו נהיה על יד אנשים, ונעזר אנשים לא ירגישו לבד, אבל אנחנו גם בעצם רוצים שאנשים לא יהיו תלויים בנו. ואם מפתחים בנו תלות, זה לא טוב.
כן.
הם צריכים למצוא את המקום בתוך עצמם שהוא חזק מספיק.
כן.
וזה
כן.
זה מתומנות הליווי.
כן. תראית, יש משהו, המילה רוח או רוחני, לדעתי, בצורה די סמלית, מייצגת את ההבדל שבין בריאות לרפואה. בריאות, הבית הזאת, הסגורה, לעומת הפה הרפה של רפואה, שם הרוח נכנסת, הרוח ממש יוצאת פיזית דרך השפתיים, כשאומרים רפואה לעומת בריאות. עכשיו, יש באמת איזשהו עניין, שאנחנו לא תמיד מזהים את הפער שבין ההחלמה של הגוף לבין ההבראה שלו, ההבראה של ה...
נכון.
אדם השלם.
נכון.
אני חושבת, וזה, המקום הזה, זה מה שיוצר הרבה פעמים את התסכול, אצל רופאים ואצל מטופלים, את השחיקה, ואת התחושה באמת שהמקצוע הופך להיות משהו שהוא יותר טכני ופחות אנושי.
כן.
אבל יש, לא תמיד יש הלימה בין מה שקורה לגוף, לבין התחושה שלי לגבי התהליך שנעשה פה.
לחלוטין, אנחנו מוצאים...
לפעמים יש אלימה, אבל לא תמיד.
נכון, אנחנו באמת מלווה רוחנית שלנו, באמת ליוותה מישהי, גם כן עם סרטן השד, הטיפולים הצליחו לגמרי, והתחושת החיוניות נפגעה לגמרי,
וואו.
והאישה נשארה בדיכאון מאוד גדול, למרות שהיא החלימה.
כן. כישלון במרכאות של הכלים הרפואיים שלנו, של התרופות, של הניתוחים, הם נכשלו, אבל הבן אדם, והבן אדם נפטר, ואני הרגשתי שהדבר הזה, אני בטח לא יכולה להכיל עליו את המילה כישלון, קשה לי להכיל עליו את המילה הצלחה, אבל הוא לא היה כישלון.
אני בכלל תוהה אם אנחנו צריכים בכלל לראות את החיים כאוסף של כישלונות והצלחות. זאת אומרת, זה, מתוך זה שעוסקים בליווי רוחני, לאט לאט משתנה הפרספקטיבה על החיים.
אז איך את רואה אותם עכשיו?
מה זאת הצלחה? אני חושבת, מה זה הצלחה? מה זה כישלון? אני חושבת שאנחנו חיים בשביל לתת, בשביל לקבל ממה שהעולם נותן לנו.
כן.
יש לנו ייעוד לכל אחד מאיתנו, יש לנו תפקיד לכל אחד מאיתנו, זה באמת דברים שמאוד מאוד מאוד משוקעים בעולם היהודי. כן. אני אגב רוצה גם לומר לך, שאני פתאום שאת מדברת על הבדל בין בריאות ורפואה, בתורה אז מדובר על אני השם רופאיך, בכלל מדובר על רפואה.
נכון, ואני...
ומרפא, ולא, ובכלל אני מנסה לחשוב איפה בכלל מדובר על בריאות. זאת אומרת, אני אפילו לא מהדהד לי, מהדהדת לי המילה הזאת, שקשורה...
רק דרך בריאה.
מה?
רק דרך המילה בריאה.
כן, נכון. אבל זה משהו אחר.
ברור. ואת יודעת, הרבה פעמים גם...
זה אני... גם קשור לנבראות, אבל כל הסיפור הזה של טיפול באנשים והטבת מצבם, קשור ברפואה, ברפואות,
כן.
בהתרפאות.
שזה מין משהו מאוד כזה אמורפי?
ומאוד עמוק.
ומאוד עמוק.
מאוד עמוק.
כן, זה נורא מעניין, את יודעת נגיד, וגם לצורך העניין, באמת המקום של הבן אדם הבודד בתוך הדבר הזה, הוא חלקי. אני נכון. כשאני מהעולם שלי לא יצא לי להכיר הרבה אנשים דתיים ובוודאי לא חרדים, כי זה לא הסביבה שבה גדלתי ושבה אני חיה, וברפואה נפגשים עם הכל, שזה אחד, אחד הדברים הכי יפים ברפואה, אתה נפגש בהכל, והרבה פעמים אנשים חרדים באים לדבר איתי על קרובי המשפחה שלהם שאני מטפלת בהם, והם מאחלים לי בסוף שתהיו שליחים טובים, שתהיה שליחה טובה. ובהתחלה זה היה קצת משונה בשבילי, וגם מעורר בי אנטגוניזם, ועכשיו, כבר הרבה זמן, אני מאוד אוהבת את זה, שהם אומרים לי את זה שתהיה שליחה טובה, כי לא עליי המלאכה לגמור.
בדיוק.
ולא אני בת חורין, אני בטל ממנה, אבל זה לא עליי.
נכון.
זה לא עליי. אני עושה פה כל מיני דברים, אבל זה לא עליי.
נכון.
המחויבות שלי היא לעשות את כל מה שאני יכולה, אבל התוצאה לא עליי.
לגמרי. בעצם גם אני חושבת שיש פה איזושהי חשיבה שהשליחות היא, היא הייעוד של כולנו, שכל אדם יש לו שליחות.
כן.
שהוא אמור לעשות אותה בצורה טובה.
כן.
ובשביל להיטיב. אבל אגב אני אגיד שלפעמים קצת זה שאדם הוא דתי זה לא בהכרח אומר שהוא מחובר לרבדים העמוקים של הדת, כי בני אדם בני אדם, ומצד נכון. שני זה שאדם הוא חילוני זה לא אומר שהוא לא מחובר.
נכון, את בגלל זה מראש גם בתחילת השיחה אמרתי שהעניין של צורך רוחני, או שאלות רוחניות, או התייחסות לחלק הזה בתוכנו שהוא הרוח, לא קשור לדת, וגם לא קשור לסממנים החיצוניים של מה זה בן אדם דתי, לא משנה באיזה דת, ואני גם הקשבתי לשיחה שהקלטת,
כן.
ודיברת שמה על בעצם שהדבר הזה הוא חוצה דתות, כן. מוסלמים, נוצרים, גם בתוך כן. הארץ, זאת אומרת, בן אדם יהודי יכול ללוות מוסלמים.
כן. אני אגיד את זה רק, אנחנו כמו ברפואה, אנחנו מלווים את כולם,
כן.
בבתי חולים, אבל שצריך ליווי ארוך טווח, אז אני כן משתדלת לעשות התאמה בין העולם התרבותי של...
שהגיעו מאותו מיליאר, שיהיה את אותו עולם מונחים.
זה אפילו לא חייב להיות נגיד חילונית דתי, לפעמים יש להם שיח נהדר למישהי חילונית ומישהי דתייה.
כן.
אבל צריך להיות איזושהי תשתית, צריכה להיות איזושהי תשתית רוחנית, משותפת, שהיא אפשרית, שהיא תיטיב עם האדם המלווה.
כן.
ואם יש מצבים שהם יותר מדי רחוקים, אז גם לפי קוד האתיקה שלנו, מלווה רוחני רשאי להגיד, את זה אני לא יכול לעשות. עכשיו, במיון או במצבי חירום, אני יודעת מה שאנחנו נמצאים...
יש מלווים רוחניים במיון?
עקרונית צריכים להיות. הייתה תקופה שקצת היו לנו מתמחים במיון פליאטיבי בוולפסון, ואז יצא...
זה יש מיון פליאטיבי בוולפסון? לא יודעת, לא הכרתי את זה.
היה.
מעניין.
אני היום לא בקיאה מה שקורה שם. אז הייתה תקופה שהיו לנו תלמידים שם. אבל יש לנו, אנחנו באופן קבוע מתמחים בבתי ספר לילדים מאושפזים, שהם עובדים בכל מחלקות הילדים בהדסות. השונות, במרכזים של הדסה, ויש לנו גם לומדים שהתמחו במקום, בבתי ספר אחרים בה, אז שם באמת זה בית חולים, זה בית חולים, זה מי שנכנס, לכמה שנכנס, עוברים במסדרון, דברים איתם, לא רואים אותם מחר, כן רואים אותם מחר, הם באו לטיפול קצר טווח, ארוך טווח, כן, אז במקום הזה מלווים את כולם.
כן.
אין בכלל שאלה, ותמיד יש, תמיד אם הבן אדם מעוניין, הרבה פעמים בן אדם לא מעוניין,
מעניין.
אבל תמיד אם אדם מעוניין, יש ליווי רוחני נהדר, לא משנה מאיפה, מאיזה רקע, כן. מה המפגש, אבל בליוויים ארוכי טווח, שאנחנו בעיקר עושים אנשים מבוגרים, שם צריכה להיות יותר התאמה כן. תרבותית,
כן.
אני משתדלת, וזה גם כן דבר די רחב.
אני רוצה לקחת אותך לכיוון שמעניין אותי באופן אישי. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על רפואה וגם על ליווי רוחני לצורך העניין, דרך הפריזמה של המטופל.
כן.
אבל יש איזושהי מלאכותיות והפרדה בלהגיד שאיש הרפואה והמתמודד עם המחלה הם שונים. כי... כל התמודדויות הכאב והמחלה גם עוברים על הרופא, על איש הרפואה עצמו, זאת אומרת, זה שאני רופאה לא אומר שאני לא יכולה, מן הסתם זה לא okay. תעודת ביטוח, mm-hmm. וגם עצם התפקיד עצמו, הוא תפקיד לא אינרטי, זאת אומרת, הוא עובר עליי והוא משפיע עליי, mm-hmm. אני נמצאת ליד כאב, אני נמצאת ליד סבל, את יודעת, אני עובדת במחלקה פנימית, הכאב מאוד נוכח שם, הסבל mm-hmm. מאוד נוכח שם, והדברים האלה משאירים עלינו חותם. זאת אומרת, זה לא שאני הולכת הביתה וכל מה שהיה נמחק. אנחנו שמים הרבה מאוד דגש על הפרדות, על איך ללמוד להפריד בין מה שנעשה בעבודה לבין מה שנעשה בבית. אבל אני רוצה לשאול אותך, איך בעינייך אפשר להשתמש ברוח כדי לחבר? זאת אומרת, איך אפשר להשתמש ברוח כדי להעביר רפואה לרופא?
זה יופי ששאלה. קודם כל אני אגיד שאני אצטט פה הוגה דעות יהודי אחר, אברהם יהושע השל, שאומר, אף אדם איננו אי. זאת אומרת שבכל מפגש בין אישי, גם מקצועי, מה שמתרחש זה המפגש בין אני אתה, זאת אומרת הניסוח הזה של מרטין בובר, שהמפגש הזה יש לו קיום בפני עצמו, הוא לא, זה לא רק אני המלווה, ופה המלווה, אני הרופאה, ופה המטופל.
כן.
אלא יש פה מפגש של רופא, מטופל, מלווה, מלווה, וזה הרבה בגובה העיניים, וזה יוצר איזשהו מרחב שלו,
כן.
משלו, עצמאי, שהוא כן. משפיע שני הכיוונים.
חד משמעי.
וחשוב מאוד גם לראות את זה ככה, לראות כן. את כל המפגשים האלה דרך זה. עכשיו, הדבר הנוסף הוא שכמובן שאנחנו לוקחים את זה איתנו, ואני אספר, אני חושבת שהרופאים צריך להיות להם את המרחב של ליווי הרוחני שלהם את עצמם, כי אתם באמת מלווים רוחניים, ממש משתמשים בכלים שלנו לפעמים.
מי שמסכים.
בשירה ובסיפורים האלה על התיבה עם הזיכרונות מה... תינוקות, הלידות השקטות, נכון? סיפור שם לתת להם את התיבה עם הזיכרונות והצילומים. אתם ממש משתמשים בכלים שלנו, וזה נהדר, רק אני חושבת שאי אפשר לצפות מהרופאים רק לעשות את זה, כי אז לא הייתם עושים את העבודה שלכם, אבל זה נפלא שרופא או אחות או איש רפואה או מישהו שם בשטח נותן דברים כאלה, זה פשוט מקסים. במובן זה הליווי הרוחני, הוא גם תחום שמטמיעים אותו בכל המקצועות, ולא רק צריך את האיש מקצוע, כפי שגם אמרתי לך, גם האיש כן. מקצוע, תפקידו להיות בשטח ולזוז, לתת לאדם, למשפחה, לקהילה, לסביבה, לעשות את שלה, כן. לא לפתח תלות.
כן.
אבל אני הייתי חושבת שאולי אתם צריכים איזושהי פינה עם ספרים שנותנים השראה,
איזה ספרים למשל היית שמה שם?
לא יודעת, אתם צריכים לחפש, תשאלו את האנשים עצמם, מה כל אחד שישים שם איזשהו ספר, שיהיה לכם איזה ספרייה רוחנית במחלקה, אגב, אני חושבת שגם למטופלים כדאי שיהיה, אבל בוודאי ובוודאי לרופאים בחדר רופאים, שיהיה מקום לגשת, שיהיה שם פרח, שיהיה שם פעם שאלו אותי אחיות מה לעשות כשאנחנו מטפלות בחולה שנפטר ואנחנו עוטפות אותו, אנחנו לא רוצות שזה יהיה דבר סתמי, אז אמרנו אולי להביא מין נר כזה שמכניסים לחשמל, נר חשמלי כזה, ולהדליק את זה שם בזמן העטיפה, או לשמוע תהילים אם זה מדבר אליהם, או משהו, לתת למקום הזה איזה מקום של קדושה, וגם בהחלט יכול להיות ש... יהיה נרות כאלה שאתם שמים כשאתם נפרדים מחולה, כן, אתם נכנסים לחדר, מכניסים את זה לשם, שיהיה פה איזשהו מקום של זיכרון,
של טקס,
של טקס לעצמכם, במקום, ואולי אפילו לתת לעצמכם בזמן הישיבות צוות, 5 דקות, 10 דקות, לפתוח עם איזשהו קטע קריאה אחר. אני הייתי המומה פעם אחת שבאתי, חלק מהתפקיד שלי כרוב תוכנית, זה לשכנע אנשים, קודם כל לקחת מתמחים. אז באתי לאיזה צוות רופאים באיזשהו מקום, ודיברתי על זה, זה היה מאוד מעניין לראות איך הצוות היה חצוי, גם אנשי בריאות הנפש, גם הרופאים היו כאלה שמאוד בעד, והיו כאלה שמאוד נגד.
כן, זה ממשהו שמאוד מעורר תגובות.
כן, וגם חצה את הדתיים, כן, היו כאלה שמאוד בעד, והיו כאלה שמאוד נגד.
מעניין.
וגם חצה את אנשי בריאות הנפש, כאלה שהם בעד, כאלה שנגד. אבל אני ככה נתתי, הסברתי, הבאתי איזה קטע שמתאר עבודה של מלווה רוחני בארצות הברית וכו'. ודיברתי על קוד האתיקה, ככה להזהיר שאנחנו לא נכנסים לטריטוריה של אף מקצוע, ואנחנו, יש לנו את המקום שלנו בפני עצמו. וזה היה ככה שיחה קצת מתוחה, כי ראש המחלקה לא הייתה בעניין הזה
ראש
בכלל.
ראש המחלקה הרופאה לא הייתה בעניין?
כן, לא הייתה בעניין הזה, מאוד אמרה.
על מה את חושבת שישבה ההתנגדות הזאת?
תראי, ברמה התת מודעת זה משהו אחר. אני חושבת שיש פה גם דברים לא מודעים, אני לא מספיק מכירה, לא יודעת למה יש כזו התנגדות. ברמה הרשמית, זה מה אתם, ההכשרה שלכם, אם אנחנו לא באים מהתחומים של מדעי החברה או מדעי הטבע, אז כאילו מי אנחנו, מה, אנחנו לא עברנו התמחות בפסיכופתולוגיה, אבל מי אמר שזה מה שאנחנו צריכים לעשות? זה בדיוק מה שאנחנו לא צריכים לעשות, אנחנו לא מאבחנים שום מצבים פתולוגיים, לא מבחינה בריאותית ולא מבחינה נפשית, אנחנו שם באים עם הכלים הרוחניים, עם הטקסט, עם השירה, עם הסיפור, עם ההקשבה, עם ה... קודם כל עם ההקשבה, כן, וקודם כל עם השאלות, ועם הבחינה מה יש פה בשטח שאנחנו יכולים לחבר אליו את המלווה, ולהפך, כדאי מאוד שנהיה נקיים מכל הדעות הקדומות האלה, ואם אנחנו באמת נתקלים במשהו שהוא מובהק, שייך לבריאות הנפש, אז להכניס לתמונה מישהו שכן, אז אני ככה אוספת את כל הדברים שלי, את הניירות, את זה, ועומדת לצאת, מתחילה תכף הישיבה המקצועית של הרופאים, וכל הצוות של מחלקה, ופתאום אומרת לי שם הרופאה, מה זהו? חשבתי שאת באה לתת ליווי רוחני לרופאים.
מעניין.
ועם האמירה הזאת אני יצאתי, בנות מי הייתה, ומה להציע, ומה אפשר לתת, אבל זה ברור שזה נדרש עם כל ה... עומס הנוראי, והציפיות האינסופיות, והבדידות, והמקרים הקשים שאתם פוגשים, לתת לעצמכם את הדבר הזה באיזושהי צורה.
תראה, זה קטע שמאוד מאוד מעניין בעיניי, איך אפשר לעשות את השינוי באופן שבו אני מסתכלת על הדברים, כדי לראות אותם בצורה אחרת, בצורה המטיבה, המצמיחה, המפתחת, את יודעת, לראות את הדבר ולהכיר בו את הטוב. האופן, לבוא ולהגיד שרופאים או אנשי רפואה או עבודה במערכת הבריאות, היא בעיקר מפגש עם כאב, עם סבל, עם קושי, שהיא צריכה תמיכה בליווי רוחני כדי להתאושש מהקושי, שזה ככה האופן שבו אני מפרשת את הדברים שאותה רופאה אמרה לך בפגישה, זה דרך אחת להסתכל על זה, אני רוצה להציע דרך אחרת להסתכל על זה. בתור רופאה יש לי את הזכות לראות את גדלות הרוח בהתגלמותה.
ממש. וגם הרבה רגעים של שמחה.
ממש.
הרבה רגעים של שמחה,
אבל את יודעת, אני מרגישה, לא, בלי קשר לתוצאה, לאאוטקאם של החולה, מת, חי, עברי, לא עברי, את יודעת, אני אפילו לא מסתכלת על על התוצאות האלה, המדידות, אבל יש הרבה רגעים שהרוח נוכחת. הרוח נוכחת שם, וזה משהו שאני מרגישה אותו כבן אדם, והרבה פעמים הצורך שלי נובע מזה שאני רוצה לעזור לעצמי לאבד את החוויה, להבין מה היה שם. זה רק לי, רק אני הרגשתי את זה, עוד מישהו הרגיש את זה. מה היה פה עכשיו בעצם? מה זה היה הדבר הזה? ואיך אני יכולה לקחת מזה כלי שישמש אותי. ישמש אותי כרופאה, וישמש אותי כאישה, וישמש אותי כאימא, וכחברה, וכבת. איך אני יכולה להפיק מהדבר הזה שנתקלתי בו עכשיו, כשאני רופאה, איך אני יכולה להפיק ממנו כלי?
אולי, אתם, אולי לקיים את השיח הזה עם קולגות, או עם מי שאת עוד רוצה, שבאמת חולק איתם את הפתקים האלה שאת כותבת.
כן.
וגם לעודד רופאים אחרים לכתוב כאלה פתקים.
כן, הפתקים, אני אוהבת אותם.
זאת אומרת, יש פה את המימד של לשאוב את העידוד ואת ההשראה ממקורות אחרים, מספרים, כן, הספרייה.
כן.
הספרייה הרוחנית של המחלקה. כן. ואפילו לחלוק, לפתוח פגישה עם שיר.
כן.
לסיים פגישה עם שיר.
כן, אני חושבת
שזה... לתת חמש דקות לשיחה על השיר, אם תפס אתכם איזה מילה, אבל גם יש, שזה משהו שאנחנו עושים בלמידה של עברי רוחני, אבל גם יש את המקום הזה, של לחלוק מקרים. עכשיו, הרבה פעמים אתם דנים במקרים, במובן הקליני של העניין.
כן.
אבל אני חושבת שיש מקום, לחלוק אחד עם השני, את התהליך הרוחני שהייתם עדים לו.
כן.
מה אתם עברתם, מה הרגשתם, מה כן, ראיתם,
כן.
כי באמת, זה, בשביל זה אתם שם.
שזהו סאבטקסט שזה כאילו מחוץ לרפואה, שם. אבל זה הרפואה, זה לא מחוץ
זה
אליה,
זה
הדבר.
הרפואה, זה הלב. זאת הסיבה של למה אתם והליבה. עושים את מה שאתם עושים, ואני רואה את ה... תראי, כל בעל מקצוע היום, נמצא במקום הזה, שהרבה פעמים... הסיטואציה המערכתית משכיחה ממנו למה הוא נכנס למקום הזה
וואו,
בכלל.
וואו, זה אמירה קשה.
זה נכון על המורים, וזה נכון על הרופאים, כן. ועל החיות, ועל על כולם, העובדות הסוציאליות, כולם.
ממש.
ובכל המערכות, אנחנו הרי עובדים עם כל מיני מערכות.
כן.
של רווחה, ושל בריאות, כן, ושל כן. חינוך וכן הלאה. ואנחנו חייבים להחזיר לאדם את האדם שבו. כן. חייבים לזכור... שאנחנו בני אדם, וזה נפלא, ואנחנו שם בשביל לעשות איזשהו מעשה אנושי גדול,
כן.
שהוא קשור למעשים קטנים,
כן.
וברגע שאנחנו מזכירים לעצמנו את הדברים האלה, אז גם יש כוח יותר להתמודד עם כל הטופסולוגיה, והבירוקרטיה, כן, וכל כן. המעמסות האלה שהן מיותרות, אבל אולי הן הכרחיות, אבל זה לא המהות של מה שאנחנו
את יודעת.
עושים.
אני חושבת, אם להעיד מהאופן שבו אני מרגישה את התגובות של אנשים שאני חולקת איתם את הפתקים, ועד לא מזמן זה היה, אני מקריאה למתמחים שלי איזה חתיכת פתק, לחולה שהיה אתמול. ומהתגובות שלהם, כאילו הייתה לי הרגשה, שכאילו יש משהו שצריך לעשות, ללמוד או לעשות. לא. פשוט צריך להיות,
נכון.
זה הקטע, פשוט צריך להיות, והדבר כאילו כבר קורה מאליו, והוא בתוכי מעצם היותי בן אדם.
כן, גם הם יכולים לכתוב פתקים.
ממש, אבל תראה, לא אני לא רק מדברת על הפתק הרפלקטיבי של, נכון. אני פשוט מתוך זה שרציתי לזכור מה היה, שמה זה הייתי שוטלת לעצמי כל כן. מיני רמזים, שהיו מחזירים לי את כל הסיטואציה, אלא עצם להיות שם, להישען אחורה, לבוא בנוכחות, להגיד עכשיו אני פה, וזה שאני פה, זה רפואה, ואין פה פומפוזיות, אין פה יהירות, זה לא חוסר צניעות להגיד, אני פה, וזו רפואה. עצם הנוכחות שלי פה, ומשהו כבר יקרה. הדבר הזה יכול להיות בדיחה, הדבר הזה יכול להיות שיר, הדבר הזה יכול להיות להסתכל על ציור, והדבר הזה יכול להיות כלום. בעצם הנוכחות.
וגם הרבה פעמים, זה לא הבטחה, זה לא נוסחה, אבל יש לזה גם השלכות קליניות.
כן.
יש לזה גם השלכות קליניות, כן. יש השלכות על המוטיבציה של המטופל, לעבור את הטיפול, או לעבור את זה טוב, או להבין אותו, או להזדהות איתו, כן. ואז זה עוזר. אבל יש פה גם משהו שהוא מעבר למה שאנחנו מבינים או יכולים לפרש.
כן, אתה יודע.
וחשוב ממש. מאוד מאוד לראות שהמפגש הבין אישי, שהיום לא עלינו, יש אנשים שמדברים על זה שהבינה המלאכותית היא תהיה רופא וזה, זה לא ילך, זה יעשה את האנשים חולים.
היא תהיה כלי עזר לרופא, ואולי תאפשר לו להיות
הבן אדם בתפקיד. כמו שאתה יכול, כן, אבל בסופו של דבר הוא זה שיצטרך, או היא, הרופאים יצטרכו לקבל החלטות, ואוי כן. ואבוי אם אנחנו נגיע לאנושות שהיא משחררת הרופאים מהדברים האלה. וגם המפגש הבין אישי יהיה כל כך, הוא תמיד כל כך חשוב, הוא עוזר לחולה להחלים, וזה משהו שלא מעריכים. זה, וגם המלווה הרוחני לא יכול... לא יכול למלא את מקום, כן? זה לא יכול להיות שיש מחשב ואז יבוא מלווה רוחני. לא, זה יש לרופא תפקיד כרופא.
אז אני מאוד מסכימה עם מה שאת אומרת, אני חושבת שהמפגש האנושי הזה הוא מה שעוזר לחולה להחלים, הוא גם מה שעוזר לרופא להחלים.
פעם במחלקת טיפול נמרץ ילדים, שכב תינוק, ובא מלווה רוחנית שלנו ונגנה לו.
וואו.
ועמד מאחורי הרופא, הוא הסתכל איך המדענים השתפרו.
וואו.
הוא אמר, אני לא יודע איפה אני יכול לפרסם דבר כזה. עצם, כן, עכשיו אנחנו לא שמים לב למדדים, אנחנו לא יודעים מה כן. המדדים. אבל מבינה, זה סוג של בונוס, אנחנו לא עובדים בשביל זה.
כן.
אבל אנחנו באמת לא יודעים לכן להעריך מה התוצאה שאפשר לרשום אותה כתוצאה סטטיסטית, כי זה כן. לא נכנס למדידה הזאת בכלל.
כן. אבל התוצאות מורגשות.
כל הזמן.
איזה יופי. עינת, תגידי, היית רוצה לשאול אותי משהו?
מה השאלה, מה היה החזון שלך, אם את היית מרכיבה מערכת, איך את היית מכניסה את נושא הרוח לעולם של הרפואה?
ללימודי הרפואה או לרפואה עצמה?
גם וגם.
וואו, זאת שאלה מעולה. קודם כל, לימודי הרפואה, יש בהם משהו מאוד מסורתי, ויחסית די קבוע, שלא לומר מקובע. זאת אומרת, לימודי רפואה היום לא מהותית שונים, ממה שהיה כשאני למדתי רפואה, לפני למעלה מ-20 שנה, וגם לא מהותית שונים, מאז שמנהל המחלקה שלי למד רפואה, והוא למד איזה 30 שנה לפניי. אז 20-30 שנה לפניי, אז יש שם, אז קודם כל את אומרת, העולם משתנה. אז יש מקום למסורת, יש גם מקום לשינוי. אני חושבת שהכנסת הרוח היא דרך המקום של החינוך הרפואי. ושם באמת נעשים דברים מאוד מאוד יפים, שגם בחלקם היה לי הזכות להיות מעורבת. וזה באמת, אני חושבת שזה דרך פינוי מקום וזמן, איזשהו ספייס, שאליו אפשר להכניס מה שרוצים. ואלה בעיניי התכנים, להכניס פנימה.
מקום בזמן בלימודים, בהתמחות.
כן, כרגע זה קיים בלימודים, וזה בדיוק הדבר שגם הייתי מכניסה לתוך העבודה שלנו מבתי החולים. זה מה שאני חושבת שהייתי עושה ברמת העבודה עם הצוות. מה לעשות עם המטופלים?
איפה נכנסים המלווים הרוחניים?
זו שאלה נורא טובה. אני חושבת, את יודעת שבשורה התחתונה, בחיים הדברים לא קורים לפי הגדרת תפקיד, אלא לפי האיש שמלווה את התפקיד. כמו שאת רואה שיש כל אחד שעושה את התפקיד שלו אחרת, לפעמים יכולה להיות אפילו פונקציה במחלקה של מזכירה, לצורך העניין, שהיא מחוללת רפואה, לא פחות מהרופאים, בנוכחות שלה, ובמה שהיא מביאה פנימה, ובמחויבות שלה, בלב ובראש ובמחשבה שהיא מביאה לתוך העשייה. אז אני הייתי, מעבר לעובדה שהייתי מאוד שמחה לראות את הפונקציה של מדבר רוחני אצלנו במחלקה, הייתי שמחה לראות אנשים שבאים כדי להתאמה.
איזה יופי, זאת אומרת ש... וזה גם מה שאני מאמינה, אני מאוד מאמינה שהליווי הרוחני יש לו הרבה רבדים, הוא לא רק המלווה הרוחני או המלווה הרוחנית, אלא הוא גם אנשי מקצוע שונים שמכניסים את העקרונות של הליווי הרוחני לעולם המקצועי שלהם, בין אם זה באמת מזכירה.
כן.
הרבה פעמים תמיד כשאנחנו מביאים את התלמידים לפגוש את המחלקה בבתי חולים, אז אומרים, קודם כל תדעו לכם, המלווים הכי טובים הם מנקים. תשאפו להיות שם, כמותם.
ואת יודעת למה זה?
ואני חושבת איזה מסר כל כך נכון, לזלדה יש ממש שיר על המנקה שמדברת איתה, או מדברת עם מישהי שקיבלה איזושהי הבחנה. זאת אומרת, לבוא בתודעה הזאת של הענווה, כן, שאנחנו ככה אמורים להיות סמויים באיזשהו מובן, כן?
כן.
דווקא מתוך, את ביהדות, את האמירה של ביהדות, שאין אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין, יש משהו באי נראות הזאת, שהוא מחולל משהו מאוד טוב.
נכון, האי נראות.
עד כמה שזה אפשרי, כי כשאתה נושא בתפקיד באיזשהו מוסד, אז רואים אותך, רואים מי אתה וכן הלאה, אבל גם יש פה איזושהי שאיפה, זה אני אומרת, פחת המלווים הרוחניים, הרופאים לא יכולים, יש להם סמכות, יש להם באי נראות, אבל אני גם אומרת, וזה גם באמת אחד היעדים של התוכנית שלנו, תוכנית מרפא מכון שכטר, זה העניין הזה של, אתה מורה, בוא תחשוב איך אתה מכניס ליווי רוחני לתוך ההוראה.
כן.
את עובדת סוציאלי, תחשבי איך את מכניסה את זה שם. את אחות, תחשבי איך את מכניסה את זה שם. מה שאתה, את עובדת בהייטק, תכניסי את זה. כשהצוות בלחץ, תעשו איזשהו רגע של ליווי רוחני. זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך של פיזור, הניצוצות האלה של ליווי רוחני, דרך כולם, לכל מקום, לכמה שיותר מקומות.
כן, אתה בן אדם, בוא תראה איך אתה מכניס את הרוח לחיים שלך.
בדיוק, בדיוק, בדיוק.
כן.
זה יופי.
מקסים, המון המון תודה.
תודה לך.
היה נורא מעניין, למדת.
כן, גם לי, גם לי. מסע.
ממש.
בטח.
איזה יופי למצוא את ההשקות.
לחשוב הרבה.
כן, תודה רבה, עינת רמון.
יופי, תודה לך. Thank you.